שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבסי או אייל, ושאלות נבחרות תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך.
אנחנו לומדים שכל חומר הבריאה, זאת אומרת חוץ מבורא, מה שקיים, זה רצון שהוא ברא. איזשהו רצון מחוץ לו. אבל הרצון הזה הוא נמצא כולו תחת השפעת הבורא. וגם מהטבע שלו, טבע הבריאה שלו, שהוא ברא אותו, ברא אותו בצורה שהרצון הזה כאילו מנותק ממנו, כאילו. לכן זה נקרא יש מאין. כן? ומצד אחד, מצד שני, בבריאה שלו ודאי שישנו ברצון מה שישנו בו, זה הכל בא לפי תוכנית ולפי המחשבת הבריאה מהבורא, ומה שאחר כך קורה בתוך הרצון זה ודאי הכל לפי התוכנית שהבורא הכין מראש. כמו שאומר בעל הזולה, מי שבונה בית, אז מכין קודם יש לו מחשבה לבנות בית, אחר כך תוכנית, אחר כך ביצוע וכן הלאה. לכן הכל מה שיש בנו, ובכלל בכל הבריאה מחוץ לבורא, זה רצון. וחוץ מרצון כלום. ומה קורה עם אותו רצון? אותו רצון זה, כל אחד יכול להגיד, שזה אני, ואני בלבד. וכל היתר, זה נמצאים הם ברצון שלי, שאני מרגיש. מי זה אני? אני המרגיש. זאת אומרת, אני הרצון. ובתוך הרצון הזה שאני מרגיש, ישנו כל המציאות. ואם כך, מה זה נקרא שאני המתפתח? שאני יותר ויותר מיום ליום מודע לזה שאני הרצון. שאולי יש כל מיני בי בתוך הרצון הזה רצונות שונים, של דומם, צומח, חי, מדבר. בתוך הרצון הזה יש רצונות שהם צמחים, חיות, יקום, עולמות, הכל. צורות כאלו של רצון. וזהו, אין יותר. ועד כמה שאני מודע לזה שזה הכל, סך הכל רצון רצון. שלי, אז יותר אני מבין את הבריאה. והאדם שבי קודם כל זה שיכול לראות, לצפות את הרצון הזה מהצד, מבחוץ, ו לנהל אותו באיזושהי צורה, או לפחות לראות מה קורה בתוך הרצון, איך הוא משתנה, על ידי מה בדיוק, ואולי איך לנהל אותו. זאת אומרת, איך אני יכול לפנות לבורא שינהל את הרצון שלי בהתאם למה שאני מחליט. וכאן אני אז מתחיל להבין שכדי שזה יקרה, אז צריך להיות התוכנית שלי לשנות משהו בתוך הרצון, היא צריכה להיות בהתאם לתוכנית של הבורא. תעשה רצונך כרצונו. וההפך, אם יש לי כל מיני מחשבות ברצון, אז אני נמצא מנוגד לבורא. והתנאי הראשון שאני מתחיל בכלל להיות אדם, זה שאני מתרומם מעל הרצון שלי בנקודה הזאת, בתצפית הזאת, מבחוץ, רואה את הרצון, בודק אותו, חוקר אותו, זה נקרא מברר, על ידי בירור מיוחד מהעליון, מצד הבורא, כי אני צריך תמיד לברר כתרון אור מתוך חושך, זאת אומרת, ב, 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 בהבדל בין מה שנמצא ברצון שלי לעומת הרצון אחר. איזה רצון אחר יכול להיות? כאן יש לי איזשהו מין מבנה מלאכותי שנקרא קבוצה. חברים, שניתן לכך לדמיין משהו ברצון שהבורא ברא, וכלפיהם למדות, לבדוק את הרצון שלי. אחר כך אני אוכל לעשות את זה כלפי הבורא עצמו, אולי. אבל שוב, מה שלא יהיה, הנקודה הראשונה שלנו צריכה להיות שאני מתרומם מעל הבריאה, היינו מעל הרצון, ומתחיל לברר אותו, מי הוא, מה הוא, לצפות עליו מהצד, מהנקודה שבלב שלי, שזה נקרא באמונה למעלה מהדעת, וכך שאני מתייחס אליו, אני כבר תופס איזו נקודה אובייקטיבית בלתי תלותית בתוך הרצון, בינתיים נקודה, עד שאני משתדל להגיע לצמצום. הצמצום הכוונה שאני לא מצמצם רצונות כל כך, אלא אני יכול להרגיש את עצמי מנותק מהם. מכל מיני הרצונות שהם כביכול לא שלי, הם לא שולטים בי. זה נקרא שהם נמצאים כביכול מחוץ לי. וכאן גם כן ודאי שישנו הבירור. מה זאת אומרת שאני נמצא מחוץ לרצון? מה זה נקרא שאני שולט בו? מה זה נקודת השליטה מחוץ לרצון? גם היא הרצון, מאיפה היא בא? האם זה דומה כמו שבעולם שלנו האדם שמתגבר על הרצון אחד שלו בעזרת הרצון שני יותר חזק, כי חזק בולע את החלש מפני שכדאי לו יותר, או שנקודה הזאת היא נקודה שכבר באמת נמצאת מצד הבורא? נו, אם לא בורא, אז מצד הקבוצה. וכך מצידה אני יכול לשייך את עצמי לקבוצה, לראות את עצמי מהצד, וכך להתחיל לנהל את עצמי נכון, לשייך את עצמי לקבוצה, לנהל את הרצון שלי, זה גם כן שנקרא אמונה למעלה מהדעת, שאני נמצא מעל הרצון. זאת אומרת, ועד כמה שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא נבדל מהרצון שלו ויכול להתייחס אליו כמו החוקר, אז בזה אנחנו אומרים שזה האדם. כי הרצון שלנו הוא בדרגת הבהמה, דרגת חי. ולפתח יחס מאליו, מעל הרצון, כלפי הרצון, זה כבר דרגת האדם, שכל ההבדל הוא בין אדם לבהמה, הזה בהכרה, בהבנה, ברגש ושכל, איך לנהל נכון את הרצון, כי רצון זה חומר הבריאה, וניהול שלו זה, בזה אני דומה לבורא, שאני לוקח מהבורא את הרשימות, את הניהול, ומתחיל לשלוט ברצון שלי, שהוא תחת השפעה שלי, תחת השליטה שלי, ולפי התוכנית הבורא, שבזה אני הופך להיות דומה לו, שווה לו, דבוק עליו. תעשה רצונך כרצונו. ואז הרצון שלי, הוא נכנס תחת השליטה שלי, ולכן, אמנם שהוא בפנים דומם צומח וחי, אבל מקבל בזה צורת המדבר. זה כל ההבדל, גם כן בעולם שלנו, בין אדם לבהמה. שבעצם אדם זה, הוא חיה, רק לפי ההתנהגות שלו, היכולת רגשית ושכלית, הוא מעל הבהמה, ולא כל כך בסוגי הרצונות שהם כולם ניתנים לנו מראש, הם כולם גם כן שייכים בעצם לדרגת החי. אלה לא סוגי הרצונות, לא הרצונות, אלה ביטוי שלהם, למה אני מנהל אותם, לאיזה מטרה. וזה הוא בעצם חלק האדם שבי. ואז יוצא שכל דומם צומח וחי, הם אך ורק כדי להחזיק קומת האדם, שאדם נותן להם צורה. והם כולם קיימים בתוך האדם, כמו שכתוב באסלאם, כולם כלולים באדם, עולים ויורדים עם קומת האדם. אבל כל הדברים האלו שאנחנו צריכים לעבוד איתם, הם מתבארים על ידי הסביבה, על ידי החברה. כי אם הבורא אין לנו מיד שום עסק, ואנחנו מדברים על המדע, על החוכמה, ולא בדמיון, ולכן ניתנה לנו העבודה מלכתחילה בקבוצה. ותמיד אנחנו צריכים לעבוד דרך הקבוצה עם הבורא, דרך הקבוצה עם הרצון שלנו. שאז אם אדם מנתק את עצמו מהרצונו שלו ומשייך את עצמו לקבוצה, הקבוצה היא כמו בחינת הבינה שממנה הוא מתקשר להכתר ומתקשר להמלכות, וכך מנהל את הכל המבנה של המציאות. לכן החיבור עם הקבוצה, מה שנקרא אהבת הזולת, מה שנמצא לפנינו, שאנחנו מסוגלים לעבוד עם זה בצורה מוחשית, ביקורתית, זה דבר ממש היחידי שנמצא לפנינו למימוש הבריא, על בטוח שמביא אותנו למטרה. בבקשה.
לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות, כמו שאמרו חז"ל, ואידך פירושו הוא זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ג מצוות, נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח. וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על האהבה עצמית לטובת הזולת. ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים שהם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא לפי זה, מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ג מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל, הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילוניים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילונים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב לצים. אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים, אם כן, האיסור לא מטעם מושב לצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב לצים? אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי. וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית, מה הרצון לקבל הרוויח מזה. הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי. לכל הפחות, את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתחרט. ואומר, מוטב היה לי, במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה. ולבסוף התברר לי, שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוחקים מזה, ונראה בעיניהם כמין ליצנות. וזוהי ישיבת חילוניים. ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כי כל טובו דעובדים לגרמיו דעובדים. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות. וזהו האיסור של מושב לצים. ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פזר לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. היינו שיותר טוב שאינם מתקיימים, אבל בצדיקים להפך, כנס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל גם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל האהבה זהו דבר המסור ללב, אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת? על זה ניתן לנו לקיים את התרי"ב מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן שתהיה לה היכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, הוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטא להשני. מה שאין כן, כשהוא נפרד מחברו, אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו מה שהוא צריך לקבל, אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה כשכותבים מספרים, כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה, 0.1. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד, ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא, לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל ותועל את עצמו הוא מרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה, אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה, וזה השער לקבל את אור האמונה הנקרא השראת השכינה, כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות, מטעם ציווי השם. ולא מטעם תועל את עצמו. היינו, לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק ושמתם ולשון שם. זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו כנעל, לא זכה הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שאהבה עצמית יתרבה והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו, שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא.
יוצא לנו כך, לפי מה שכותב לנו רבש, שהאדם מלכתחילה בנוי ברצון לקבל כזה, בהסתכלות כזאת על החיים, על עצמו, על המציאות, שהוא תופס כל המציאות. אין עוד חוץ ממנו. הוא רואה אחרים, הוא מבין שהוא תלוי בהם כך וכך, אבל זה בא דרך הראייה שזה הכל בעצם צריך להיות שלי, מגיע לי. לא חשוב באיזה הכרה בזה הוא נמצא, אל כך זה הטבע שלנו. וכל המציאות, כמו שאנחנו לומדים באמת, אנחנו מרגישים אותו בתוך הרצון לקבל שלנו, אין חוץ מזה. זאת אומרת, כל מה שאני רואה, כל מה שאני מרגיש, זה נמצא, זה מתפתח בתוך הרצון שלי. אותו אני מרגיש, ובו אני חי. וכדי לאפשר לנו להרגיש בתוך הרצון שלנו מציאות אחרת, לתת לבורא להיכנס לרצון שלי, למלות אותו, יש תרגיל שכביכול נמצא מחוץ לי, גם כן שזה אני מרגיש בתוך הרצון שלי, לכן זה תרגיל, שיש שם מישהו זר, יש שם הרבה שנראים לי כוחות זרים, שונים. המציאות שלי היא מתחלקת לאני ומה שמחוץ לי. האני זה נקרא שאני רוצה את זה, המחוץ לי נקרא שיש שם רצונות שלא מתנהגים לפי מה שאני שלי רוצה. כך אני מחולק לבחינות רבות של הרצון. אבל יש בתוך הרצון שלי איזה סוג הרצון שנקרא חברים. שאם אני משייך את עצמי אליהם כך, שאני מתחיל לחשיב את הרצונות האלו יותר ממה שרצון שלי, האני, איפה שאני מרגיש את האני שלי, אז יש לי אפשרות לשנות את הסדר, את הערכים שבתוך הרצון שלי, וכך בעצם לפנות מקום לכוח עליון, לבורא. איפה שבתוך הרצון שלי אני מקטין את האני לעומת החברים, שזה שני סוגי רצון ברצון שלי סך הכל, כך אני מדמיין בחלק אחד את האני, ובחלק השני נגיד חברים, זולת, עולם, לא חשוב מה, כן, מחוץ על העני. אז יוצא מעניין שיש כאן רווח והפסד מוגבר, שאם אני חושב שהחבר שלי עושה הכל קצת יותר גדול ממני, אני מקבל מזה במקום 0.1, 10. זאת אומרת, רק בגלל שאני שם אותו לפניי נגיד במדרגה אחת, לפניי בתור, כאילו, כן? שהוא יותר מועדף ממני במשהו, כבר זה נותן לי אפשרות לקבל ממנו מה שיש בו פי 10. זאת אומרת, אני בזה מרחיב את הכלים שלי וממלא אותם פי 10 ממה שאני מתייגע, ממה שאני פעלתי, עשיתי. ואם יש לי כמה חברים, נו נגיד שניים, אז הוא אומר שזה פי 100, אין, מכל אחד 10, זה יוצא שפי 100. וכך ברופאה מדרת המלך, כמה שיותר יש לי חברים שכלפיהם אני יכול לבטל את עצמי, וביטול הוא תמיד 0.1, זאת אומרת שאני שם אותו כ-1 ואני את עצמי כ-0, כבר מספיק שאני מקבל מכל אחד פי 10. ואז יוצא לפי כמות החברים, לפי כמות הביטולים שיש לי בתוכי ברצון אחד, שזה נקרא אני, כלפי רצון איפה שאני מדמיין שזה הזולת, שכך זה הדימוי שלי הפנימי, על ידי התרגיל הזה הפנימי בתוך הנשמה שלי, אני בעצם עושה שם סדר חדש של הרצונות, שבזה אני בונה את הכלי שלי בחלל שמסוגל לקלוט את מה שנמצא מחוץ לי. במשחק שלי עם החברים אני בסך הכל בונה בי חלל שאני שם כמו קלפים, אני שם אותו לפניי והשני לפניי, השלישי לפניי וכן הלאה, אני בזה בונה בי חלל, והחלל הזה כבר יכול להתמלות דרך אותם החברים, דרך אותו מן התרגיל בנוכחות הבורא. זה נקרא ישראל הוא ראה את הקודש בריך הוא חדו, מאהבת הבריות לאהבת השם, שעם הקבוצה, עם החברים אני בונה כלי, ואחר כך הכלי הזה מתמלא על ידי האור. אז משחק שלנו הוא תמיד בתוך הרצון שלנו, שבכוונה על ידי השבירה, על ידי ההכנות, בצורה כזאת נמצא בנו שנראה לנו המציאות מחולקת לעני וזר וזולת. ובצורות היחסים שלי עם הזולת, שאני מבדיל ביניהם, בין העני והם, אני יודע בשביל מה אני עושה את זה, לא כדי להיות אדם טוב ובאיזה מטרות ארציות, אלה אך ורק כדי לפנות מקום לנוכחות הבורא. אם אני עושה איתם כאלו תרגילים, הם, כל אחד מהם, אם יש להם משהו, אני לא יודע בכלל האם הם קיימים בפני עצמם, זה הכל נמצא אצלי, בתוך הרצון שלי, אני רואה את הדברים. שגם כן, זה שהם עצמאים, זה שהם קיימים כביכול, זה גם כן בתוך הרצון שלי קורה. אז יוצא שכך לאט לאט אני מגיע לראייה אמיתית, לתפיסה אמיתית. אני בונה בתוכי יכולת להתעלות מעל התפיסה החושית הנוכחית ולהגיע לחושים החדשים, לתפיסה החדשה, למציאות החדשה. הכל אך ורק על ידי ההתעסקות הנכונה באהבת חברים ואהבת לרעך. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה, שאז האור, התורה, נכנס לתוך הכלי הזה שנקרא אהבת הזולת. שאלות? כן.
למה אם אני מפנה מקום לחבר, זה מפנה מקום לבורא?
מפני ש... לא חשוב בי ההבדל בין בורא לחבר. אני עדיין נמצא במצב שאני צריך להכין כלי שנמצא בהשתוות הצורה עמו. ואין לי אפשרות אחרת. יש אני ומה שאני מרגיש. כך אני יכול לחלק את עצמי. אין? אז אני ומה שאני מרגיש זה אני ומהווה המציאות, העולם. אין? ואז מה שסך הכל אני מסוגל לעשות זה להתעסק ביחס, בחשיבות. אני כלפי העולם. אז כלפי העולם אין לי כל כך מה להתעסק בחשיבות, כי זה הכל לא יכול להיות הדדי כלפי. מצדם אני לא יכול לזכות לאיזה יחס שיכוון אותי נכון לבנייה עצמית. מה שאם כן, אם אני מתעסק עם הקבוצה, עם החברים, זה כאלו סוגי רצונות שהם נמצאים גם כן מכוונים כלפי אותה המטרה. רק מפני שהם מכוונים לאותה המטרה, אני יכול כלפיהם להתנהג כמו עם הבורא. להקטין את עצמי כלפיהם, לעשות כאלו תרגילים, ואז בעצם לזה אני מרוויח במקום הרצון האגואיסטי שהיה לי חלל פנוי. אם אני מסוגל להקטין את עצמי כלפי חבר אחד, כותב הרבש, אני זוכה לבניית המקום הפנוי פי עשר ממה שאני ויתרתי כלפי החבר. תראה איזה רווח. זה, אין לך כזה רווח באף עסק בעולם שלנו. אני נתתי לך 10 שקל, מקבל 100. זה סך הכל אך ורק מפני שאני בפעולה הזאת עובד נגד הרצון לקבל שלי. זאת אומרת, נגד כל 10 הספירות. זאת אומרת, אני קופץ כאן דרגה. שאם הייתי משקיע בך כדי להרוויח, אז זה כבר בעיה, כמה אני יכול כאן להרוויח. כן? לא. אבל מפני שההשקעה הזאת היא, נו נגיד, נגיד האמונה, נגיד הטעמים, נגיד הכל, זה ויתור. כן? מפני שאני עושה ויתור כלפי חבר, אדם אחד, ויתור אגואיסטי, בעצם אני עדיין נמצא במישור האגואיסטי, אני זוכה לזה שמתפנה בי מקום ריק, שבאותו מקום ריק אני כבר יכול לאט לאט, אני כך עושה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ופתאום, זה לא פתאום, זה בהדרגה, זה מתקדם, מתקדם, מתקרב, מתקרב, ואז אני יכול במקום הזה, שאני מפנה לאט לאט, להתחיל להרגיש תופעות, שהם לא מהעולם הזה. ממש כך, שהם תופעות, אין אותם כאן. אני אין מילים, זה ממש אורות בתוך הכלים. ותראה באיזה עוצמה אני יכול כאן לבנות את הכלי. כן,
יש שאלה משותפת מקזחסטן, מקסיקו ומוסקבה, רוצים לדעת מה זה בדיוק ההתבטלות, ובאותו עניין מסן פטרסבורג שואלים מה יותר חשוב, האם לראות את עצמי כאפס או את החבר כאחד.
אז הוא לא יכול להיות אחד ואפס, נבדלים, זה אחד כלפי השני, זה יחד. איך זה יכול להיות? אני לא יכול רק לראות אותו או רק לראות את עצמי. לא קיים דבר כזה. אם כך הוא מתאר, זה לא בכלל, לא הסתכלות ולא חשבון. אי אפשר. צריך לראות שניים. זה מושג אחד. אני לא יכול לראות סתם חבר. מה זה חבר, אם כך? לא, לא. אנחנו תמיד, הוא לא מודע לזה שהוא הכל רואה בהשוואה, בקונטרסט בין הדברים. חבר זה נקרא שאני כבר מבדיל אותו ממני, כבר מחבר אותו אליי, כבר מחבר אותנו יחד למטרה המשותפת, כבר במשהו יודע איך שאנחנו יכולים בצורה הדדית לעזור זה לזה, ועוד ועוד ועוד. כל היחד הזה, כל החשבונות האלו, זה נקרא חבר. אחרת מילה עצמה היא לא מוגדרת. כן, דני.
מתי זה קורה, התבטלות? בזמן הדרישה בשיעור? בזמן שאני ביום עבודה שלי?
זה מתי שמאיר עליך קצת אור העליון, אז קורה. כן, משה.
רבש כותב כאן על החוק, שבאבת עליך כמוך, זה ממש חוק, שצריך לקיים אותו.
זה חוק של כל הבריאה הכללית, כמו שאנחנו אומרים שהבורא הוא חוק של אהבה. חוק של חיבור הדדי בין כל החלקים, זה נקרא אהבה. ככה, אצלנו זה כך מתבטא במילה כזאת.
השאלה אם נוכל להרגיש את החוק הזה בכלים הבימים, או שזה תמיד יהיה למעלה מהדת. אני אוכל מתישהו להרגיש את ואהבת לרעך כמוך, כמו שאני מרגיש כלפי בן שלי, או שזה תמיד יהיה משהו בחושים אחרים, בכלים אחרים? או שכן ניתן להרגיש בכלים בימים את האהבה לזולת? באותה מידה כמו לילד. זה ניתן או שזה לא ניתן?
יש ברצון לקבל שלי דומם צומח וחי. רצונות האלו הם כולם נמצאים בשליטת האהבה העצמית. זאת אומרת, אני מרגיש בהם טוב שאני ממלא אותם, ובאיזה סגנון מסוים אני ממלא. חוץ מזה, אני יכול אותם הרצונות, אין לי רצונות האחרים, דומם צומח וחי, דרגת האדם היא לא קיים בטבע. אדם לא קיים בטבע. אדם זה מה שבונה את עצמו מעל הדומם צומח וחי. תגיד לי, מה האדם בעולם שלנו שונה מהחי? יותר חכם. נו, אז מה? יותר מקלקל את הדברים, עושה דברים, יש בו איזשהו מין הצטיינות מיוחדת לשנות דברים. הכנה לשינוי. כן? אבל בעצם האדם זה שאנחנו בונים את עצמנו, האדם זה הדומה לבורא, אותה צורה שאנחנו בונים מעצמנו, אם אנחנו יכולים לבנות. ממה אנחנו בונים אותה? מחומר הבריאה, מרצון לקבל. איזה סוג רצון לקבל? דומם, צומח וחי. כל הרצונות שלנו הן צריכות לקבל צורה, ביטוי, כמו הבורא שברא אותם. כך אנחנו צריכים לקחת דוגמה ממנו, ואומנם שברא אותנו בצורה הפוכה, להפוך בעזרתו, לא חשוב. זהו, אבל זאת תהיה צורת האדם. האדם הוא לא חומר שזה משהו מוחשי. לא. זה הביטוי של הבשר, ביטוי של הדומם צומח וחי. השפעה שמעל הרצון, כוונה. לכן אנחנו אומרים, מהו הכלי הרוחני שנקרא אדם? מסך ואור חוזר. מה זה מסך? מה זה אור חוזר? זה הכל מה ששולט, שורה על הרצון. והרצון בעצמו דומם צומח חי. אין יותר? כן?
זאת אומרת, אם אני ממלא את הדומם צומח חי שבתוכי כלפי עצמי, לטובתי, אז זה נקרא שזה...
זה נקרא שאתה בהמה.
בהמה.
יכול להיות שלא, יכול להיות שצמח, או שדומם.
אם למען הזולת, אז זה נקרא...
אם זה באמת למען הזולת, שזה למען הזולת או למען הבורא, זה לא חשוב, אז זה כבר צורת האדם. הדומה לבורא, כמו שהוא, המשפיע.
ואז אני מרגיש שאתה ואהבת רעך כמוך בתוך הכוונה הזאת. זאת אומרת, לא בתוך הרצונות האלו?
גם בתוך הרצונות, אתה מרגיש שאתה בתוך הרצונות. כוונה זה האמצעי.
זאת אומרת, החוק הזה ואהבת רעך כמוך, הוא ניתן לקיים אותו רק כשאני ממלא כלפי הזולת את הרצונות האלו, לא לעצמי.
נגיד כן. נו, קשה להסביר, כי אז אתה לא מרגיש זולת כזולת, האמת. אז אתה מרגיש שזה אתה והוא יחד. אתה שאלת על הילד, אז ילד אתה מרגיש שזה חלק ממך, ממש, כן? עוד יותר החלק העיקרי ממך. אנחנו בודקים הכל לפי הגופים, לכן יש לנו בלבול, אבל בתוך הרצון אני מרגיש, ברצון שלי יש עוד חלק, מתוך הרצון שלי יש עוד חלק, והוא העיקר כלפי היתר הרצון, שהוא נקרא ילד. בן שלי. ואז החלק הזה שברצון הוא חשוב לי יותר מכל היתר הרצון, לכן אני דואג לו. כל היתר הרצונות מכוונים כדי לטפל בו. תחשבו על זה יותר ויותר, הכל מתוך רצון, מתוך כוונות, ואז יהיה לכם ברור. כוונה זה אופן השימוש שברצון, לא יותר מזה. אז אדם ובהמה, ההבדל ביניהם בכוונה. כך אנחנו קוראים לשימוש ברצון, זה הבהמה וזה האדם. ובעולם שלנו מזה יש העתקה כבר במה ש... זאת אומרת, ברצון שעכשיו אני מרגיש, יש לי דמויות, כן? יש לי דמויות מוחשיות בתוך הרצון ממש שקיימות, כן? שזה דומם, צורות דומם, צומח, חי ומדבר. הדמויות האלו הם בכל זאת, תתארו לעצמכם, כלפי רחוניות נקראות דמויות המדומות. כאילו בדויות, כאילו לא קיימות. עד כדי כך, ברצון שהוא כבר בשימוש על מנת להשפיע, אותם רצונות, שאם אני הופך אותם לעל מנת להשפיע, אני מרגיש פי מיליארד התפעלות, תופעות, מילואים יותר גדולות. כמו שהוא אומר במקרה פי עשר ופי מאה עם החברים. כן, תן לו.
דיברת בהתחלה על לראות את הרצונות כמו איזה סרט חיצוני. עכשיו, מה שקורה זה שזה נהיה פלקט. איזשהו משהו, זה משטיח את הרצונות, זה הופך אותם לאיזה רצון אחד.
אתה משקיף עליהם.
עכשיו, זה מה שאני שואל.
כן.
אם הם באמת נהיים משהו אחד, שאתה מסתכל עליו, אין הבדל בין זה או זה או זה.
למה אלא... אין הבדל? אני מסתכל על השדה, ככה, של הרצון. ושדה של הרצון הזה מלא דמויות. עצים, אבנים, יקום, אנשים, חיות. זה צורות הרצון שלי. ככה שבתוך כל המציאות הזאת אין מקום ריק. אפילו חללים שם. זה גם כן סוגי רצונות של דומם, שהם ככה מתבהרים בי. הכל בתוך הרצון שלי. אני מסתכל על כל מה שמכאן והלאה, אני רואה רצון שלי. ובתוך רצון שלי, עכשיו אני רואה לפני 200 גברים, קירות, מרגיש עולם, מחוצלי וכן הלאה. זה הכל רצון שלי.
את זה אני מבין, אבל ברגע שאני מייצר סרט חיצוני ממני, באיזשהו מקום, הכל מוקרן על מסך אחד. בעצם יוצא שאין פער בין דבר אחד לדבר שני.
נו מה, אין הבדל בינך לקיר אחריך, אני לא מבין.
יש הבדל, אבל זה הבדל...
מה, זה הבדל ברצון. בסוג הרצון, בעוצמת הרצון. אבל זה בינתיים, כל הרצונות האלו, הם לפניי, רק בעוצמתן הם שונים. מה שאם כן מדובר כאן עכשיו, לפנות את הרצונות האלו מהיחס אליהם כזה, ולהתחיל לבנות אליהם יחס הפוך של השפעה, שאני לוקח מתוך הרצונות האלו כמה רצונות שהם נראים זרים, ומתחיל להתייחס אליהם בכוונה שהם החשובים ביותר. אני נכנס לתרגיל פנימי בתוך הרצון שלי. עם הקבוצה, עם החברים זה נקרא.
אז יש
זה
פה...
כך נקרא כאן בלבד. כן.
אז יש פה עניין של סדר חשיבות, זאת אומרת...
ודאי.
עכשיו, זה אומר שאתה לוקח רצון שקודם נראה לך לא חשוב בכלל.
נכון.
ואתה הופך אותו להיות חשוב.
כן. אז זה תרגיל, לכן אני אומר, זה ממש תרגילים שילדים עושים, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ללמוד, איזשהו דברים חדשים. כן? כך אני לומד איך להפוך... יחס שלי לרצונות שלי מתוך הנקודה הזאת, נקודה שבלב, איך אני מתייחס אליהם בצורה שונה מזה שאני התייחסתי קודם כאדם כלפי כל הרצונות האלו שהם שלי. זה אני שונא וזה אני אוהב וזה ככה וככה, אבל זה נמצא בתוך הראייה שלי. כן? אתה יכול להגיד, אז איך יכול להיות שאתה שונא מישהו אם זה הרצון שלך? אחר כך יוודע לי שאני באמת הייתי מזיק לעצמי. כל הדברים הרעים שאני עושה ועושה בלא מודע וכן במודע לכל העולם, אחר כך אני אגלה שזה לי עשיתי. זה כתוב הרבה על זה, פסוקים כל מיני. אבל זה בכל זאת עשה הכל. למה יש לפני כזה שדה רב גווני עם כל מיני דברים, וגם כן איזשהו חלק שנקרא חברים, שאני יכול להתחיל איתם להתנהג כך. על חברים האלה יש השגחה מיוחדת של הבורא. הם מקבלים בתוך הרצון שלי, אותה צורה, אותו השתוקקות, כמו שאני בנקודה שבלב שלי. ואז אם אני מתחיל לשוות את הנקודה שבלב שלי איתם, אז יוצא שאני מתחיל בזה לשנות, להפוך את הרצון שלי להפוך, להפך. וכאן אני מרגיש מתוך הרצון הזה שנקרא אצלי קבוצה, זה רצון שלי, כן? אני מרגיש מהם עזרה הדדית, זה הבורא שנמצא בהם, משחק איתי כך. כמו אני זוכר שהייתי קטן ואימא שלי הייתה משחקת איתי ב- 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 בשחמט או בדמקה, אני לא זוכר. ותמיד רצתה לראות שאני יותר חזק, שאני יותר חכם, שאני מרוויח. ככה הבורא איתנו, ככה עושה, לפעמים הפוך, אבל בדרך כלל נותן לנו לראות שאנחנו מתקדמים. זה פשוט רציתי לתת קצת מבט אחר, כי צריכים להתחיל להתעורר. זה כן
רב, אותה נקודת האדם, האם כבר היא נמצאת בהשתוות צורה מול האור, אותה נקודה שצופה על הרצון, שנמצאת בתוך הרצון?
עוד פעם.
הנקודה שדיברנו עליה, נקודת האדם,
כן.
שהיא צופה על הרצון.
כן.
האם גם בה מתחילים לעשות חילוקים, הבחנות, או שהיא פשוט ניטרלית והיא מתחילה לצפות על כל הרצונות ומתחילה, אומרת זה חברים?
היא מתחילה להתבהר מתוך התרגיל הזה גם כן. שבה גם כן יש הרבה בחינות. נומר, כן, אורן.
אתה יכול להסביר את המודל הזה של אפס ואחד ביחס לתפיסה שלי את עצמי כאני, או כאני כחלק מנקודת הייחוד שבנינו בכנס?
וואו, זה לא יודע. בקיצור, כמה שאני מסוגל להעמיד לפניי רצון זר כחשוב ממני, אפילו ביחידה אחת, אני מקבל בחזרה ריקנות בי שאני יכול למלות אותה ברוחניות פי 10. נתתי לך 10 שקל או מידה אחת, נגיד, לא יודע מה זה, 1 ליטר, כן? מקבל במקום זה בתוכי 10 ליטר מקום ריק שאני יכול למלות אותו כבר ברוחניות. ככה זה עובד. למה? כי אני הרגשתי מלכתחילה את עצמי פי 10 ממך. לפחות בדרגה אחת, תמיד, אוטומטית, אני מרגיש את עצמי יותר מאחרים. אחרת אני בכלל לא הייתי מזהה אותם. התפיסה שלנו במציאות היא כזאת מלכתחילה, שאני יכול לראות הבדל בינינו. זה מה שאני מזהה. אז הבדל זה תמיד שאני יותר מאחרים. כל דבר שאני רואה באחרים, לא חשוב באיזה הבחנות. זה תמיד שזה יותר אצלי, זה יותר ממנו, וסך הכל זה נקרא האגו. נעבור לחלק הבא
של השיעור.